התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול באמת.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, שלום לכל המאזינים והמאזינות. ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי, מחשבת הבריאה, תוכנית שבה אני מנגישה מושגים רוחניים מעולמות התודעה, המדע והרוח. אנחנו ננתח עכשיו אירועים מחשביים אקטואליים, נקשר אותם לרוחניות, ניתן כלים המון רוח אהבה ותקווה. אני מאוד אשמח שתשתפו את התוכנית, שעוד אנשים ישמעו, כדי שנוכל לתת להם תקווה, ידע וכלים לאהובים שלכם. כאן איתכם באולפן, רחלי רביב גרינברג, מרצה לתודעה גבוהה, מנחת NLP, מתמחה בחרדות ומחברת הספר נברנו בצלמו. אז היום יש לנו תוכנית מאוד מיוחדת. קודם כל אנחנו נמצאים כאן על רקע אירועים ממש היסטוריים, שבהם החטופות שלנו והחטופים חוזרים סוף סוף, וזה היה מאוד מרגש לשבת אתמול מול הטלוויזיה ולראות החזרה שלהם. ואני חושבת שאם יש תמונה אחת שנחקקה לנו ככה במוח, זה התמונה שבה ארבעת החטופות בעצם מרימות את היד ומשדרות את הניצחון. פשוט תמונת ניצחון. ובאמת שאין תמונות יותר יפות מאלה. אין תמונות יותר יפות כמו הניצחון של השבות הביתה. ניצחון הרוח על הטרוריסטים הארורים האלה. הן עומדות בגאון מול המון עזתי וטרוריסטים, ומסמנות ביד שלהם את הניצחון. אני ממש גאה בבנות שלנו ששרדו, גאה ברוח שהן משדרות לעם. דניאלה, לירי, נעמה וקרינה, וגם רומי, דורון ואמילי שחזרו שבוע שעבר. מהיום הראשון ראו איזה לוחמות יש לנו פה. לירי שניהלה מסע ומתן עם החטופים בזמן שהחברות שלה מלאות בדם, וכולם עברו גיהנום שם, וחצי בסיס נרצח. ואני חושבת שהתמונה הזאת היא נותנת כל כך הרבה כוחות מהתופת שהם עברו, והם שבו עינינו מחייכות, מהשמחה שלהם, מהתודה שלהם לכל עם ישראל, וחיזוקים לעם ישראל. אבל תודה על מה? אנחנו צריכים לבקש מהם סליחה. אז באמת, זה המקום לבקש סליחה. זה ניצחון נשי. ולכן, במיוחד לשם כך, אני מקדישה את התוכנית שלי היום, מחשבת הבריאה, לסוד כוחה של האישה על פי הקבלה. אנחנו נשמע שירים של נשים, ואנחנו נסיים את המסע שהתחלנו לפני כמה חודשים. המסע שלנו בעץ 10 ספירות. אנחנו נתמקד היום בספירת המלכות, שהיא בעצם הספירה הנשית המקבלת בעץ. אנחנו נשמע גם שירים מאוד מיוחדים, אני אסביר אחר כך מה הקשר, ואנחנו נסביר את סוד האישה ביהדות. וככה, האישה ביהדות, אתם יכולים גם לכתוב לי כאן בתגובות מתחת בפייסבוק, אישה ביהדות הרבה פעמים היא נתפסת בצורה מאוד שוביניסטית, כאילו יש לה הרבה מאוד, יש לה הרבה מאוד חובות ומעט מאוד זכויות, והמעמד שלה כביכול נחות, אבל זה פשוט הבנה לא נכונה. היום אני רוצה להציג לכם בעצם צד אחר של האישה ביהדות, את הצד של הסוד בעצם לפי הקבלה. ובעצם בסוף של התוכנית תהיה לנו פינה חדשה, פינת הנבואה, שתהיה פינה קבועה על נבואה, שאני מביאה נבואות מהנבואות של, של הנביאים שלנו, יחזקאל, ישעיהו, שדיברו על, על התקופה שלנו, ובכל פעם אנחנו נשים זרקור על משהו אחר. היום אנחנו נדבר על, על החטופים, נבואה על החטופים, מי יחזור, כמה יחזרו, איך יחזרו. וככה, לפני שאנחנו נצלול לתוך החומר, אני רוצה שאנחנו נשמע שיר אופטימי של אישה מאוד חזקה ומדהימה, של ריטה, לחן של עידן רייכל, יום אחד זה יקרה.
בקצב רגיל תבוא כמו שהטבע הרגיל. אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארחו, והלב השומר לא להיפגע. יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. הקפוצות יתארחו, והלב השומר לא להיפגע.
בזמן שאתם שומעים את השיר הזה, בואו תייצגו את המציאות הזאת, דמיינו שכולם חוזרים, כל החטופים שלנו.
הידיים הקפוצות יתארחו, והלב השומר לא להיפגע. יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם.
איזה שיר, איזה שיר, וואו. אני, זה שירה של נשים ישר נכנסת ללב. וככה ביקשתי מכם לעצום את העיניים בזמן השיר ולדמיין פשוט שהחטופים שלנו חוזרים. אנחנו, תהיה לנו תוכנית שלמה על כוח הדמיון, שבאמת זה לא רק דמיון, יש לו באמת כוח על המציאות הזאת וכמה זה חשוב במסגרת בריאת מציאות. אבל עכשיו אני רוצה לצלול לסוד האישה ביהדות. ובעצם הספירה שמייצגת אולי יותר מהכל את הנשים ביהדות היא ספירת המלכות. אנחנו יצאנו לטייל בעצם 10 ספירות, ועכשיו אנחנו בספירה האחרונה, מטיילים לנו בספירה האחרונה, אחרי שדיברנו על חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, אנחנו מדברים על הספירה האחרונה, המלכות, והמלכות יש לה בעצם שני מאפיינים מאוד חזקים. האפיון הראשון זה שבעצם היא מיילדת את כל המציאות. זאת הספירה האחרונה לפני עולם העשייה שלנו, כך שהיא מקבלת את כל המציאות שמעליה, כל מה שמיוצר בספירות העליונות, כל מה שמיוצר בכל הספירות שדיברנו עליהן. והיא בעצם זאת שמורידה אל תוך המציאות את כל מה שנאסף בספירות העליונות. ומצד שני, אם אנחנו מסתכלים על המבנה של העץ, אז בעצם המלכות נמצאת בקו ישר מול הכתר. והיא הספירה התחתונה ביותר, והיא למעשה הספירה ההופכית של הכתר. ולכן זוהי ספירה שאם הכתר אמרנו זה הספירה שמקבלים ממנה את האורות של הבורא, אם זאת ספירה שאנחנו בעצם היא התקשורת והמקום של הגבוה ביותר אצל הבן אדם, יש לנו את ספירת המלכות שהיא הספירה הנמוכה ביותר אצל הבן אדם, כאשר הבן אדם שם חושב על עצמו, כאשר הבן אדם הוא בעצם המלך במציאות שלו. ולכן אנחנו אומרים, לא סתם קוראים לה מלכות, זאת ספירה שיש בה עלייה וקוץ בה. מצד אחד, יש את היכולת למלוך על כל המציאות, כי הרי היא הספירה האחרונה לפני שהיא יוצאת כל המציאות לאור. מה זאת אומרת יוצאת המציאות לאור? בהתחלה יש לנו איזושהי חשיבה מסוימת, חשיבה לפני שמשהו יוצא לאור. גם כשאנחנו רוצים להוציא עכשיו איזשהו פרויקט לפועל, אנחנו קודם חושבים עליו, אנחנו מתכננים עליו, דיברנו על זה בשידור שעבר, איך אנחנו בעצם, מה אנחנו נותנים לתוך הפרויקט הזה, מה אנחנו, איפה הגבולות של הפרויקט, מה אנחנו שומרים על הגבולות שלנו, ועד כמה אנחנו מתחייבים אליו, מי ייכנס אליו, מי לא ייכנס אליו, וזה ספירת הגבורה, איך אנחנו מתקשרים את זה, ספירת היסוד וכו וכו. ואז יש לנו את הספירה האחרונה. הספירה האחרונה, אם היא הייתה נכונה, היא הייתה צריכה להיות בעצם, אין לה שום דבר משל עצמה, כל מה שנקבע למעלה יוצא החוצה. אבל במציאות שלנו, כמו במציאות שלנו, זה לא ככה. ספירת המלכות יש בה גם את היכולת למלוך על כל המציאות, כמו שבת המלכה, שבעצם אתה מקבל את כל האורות של כל מה שהשקעת כל השבוע, ואז אתה תקבל את זה ביום שבת. אז אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר במקום הזה, זה מה שהיא מלמדת אותנו, לא ליפול לאן המלוך. אנא המלוך, כלומר, אני ועוצם ידי. זאת אומרת, אני מולכת, בגלל שאני במקום האחרון, אני זאתי שבעצם קיבלתי את הכל עכשיו, אז אני מולכת על הכל. אני זאתי שמוציאה את הכל, נכון? אז הכל ממני. וזה בדיוק מזכיר לנו את סיפור פרעו במצרים, שהוא בעצם אמר, אין בורא לעולם. אנחנו, אני, בראתי את עצמי. אני הגבוה ביותר במציאות הזאת, והוא התכחש לכל מה שעליו בעצם, כל מה שמעליו, כל הספירות שמעליו, כל מי שמחיה אותו, הרי מי מחיה את פרעו? גם בורא עולם הוא רק לא מודע לזה. אז הוא טוען, אני האחרון בשרשרת, ולכן אני בראתי את עצמי, אני בורא את כל המציאות הזאת. וזה מה שהספירה הזאת אומרת, ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר בזה. אנחנו צריכים להיזהר שלא, כאשר מעבירים אלינו איזשהו מידע, אומר דבר בשם אומרו, הוא בעצם זה שזוכה לעולם הבא. זאת אומרת, מי שנתן את הקרדיט למי שאמר לו, אז יש לנו פה את העניין של הצניעות, יש לנו פה עניין של להעביר הלאה בשם אומרו. אנחנו ממש ממש צריכים לא ליפול מזה, שממני יוצאת כל המציאות ואני בראתי אותה. אנחנו רוצים לא לשכוח שיש מי מעלינו, ויש מי שנותן לנו את כל השפע, להעביר אותו הלאה. ואם לי יש שפע לתת לאנשים אחרים, זה רק בגלל שהשפע הוא בעצם לא היה שלי. השפע הזה ניתן לי על מנת להעביר את זה לאנשים אחרים. להעביר הלאה. עכשיו, מה זה שפע? שפע יכול להיות גם חוכמה. אנחנו נעשה פה תוכנית שלמה על מה זה אומר שפע. את החוכמה הזאת אנחנו רוצים להעביר הלאה, את הכוח. מלכים יודעים שהם לא שולטים בכוח, והם לא שולטים בזכות עצמם. כשאני ככה טיילתי בלונדון, הייתי בטירה של מכת האנגליה, בווייט טאוור, ושם היא מחזיקה את כל תכשיטי הכתר. וכשאנחנו מסתכלים על תכשיטי הכתר, אז אנחנו רואים שכל אחד מתכשיטי המלוכה, הוא בעצם מסמל תזכורת שהמלך שולט בזכות. שמי שנתן לו את הזכות לשלוט זה הבורא. הם לא אומרים בגלל שנניח באנגליה יש איזושהי שושלת, שבעצם מי שנולד לתוך השושלת המלכות הוא זה ששולט, אלא שהם יודעים שהנשמה שירדה לתוך המשחק הזה, לתוך המלכות הזאת, זה הבורא הוריד אותה לשם. זאת אומרת, הם באמת מאמינים שלא סתם אנשים נולדים לתוך השושלת הזאת, נולדים אנשים, נשמות שנועדו למלוך, ומי ששם אותם שם, זה בעצם בורא עולם. בורא עולם הוא מלך מלכי המלכים, לא סתם אנחנו אומרים. אז אם אנחנו מסתכלים על תכשיטי הכתר, יש את הכתר שהוא מעל הראש, וכתר תמיד מסמל לנו משהו שהוא חיצוני, והוא מתלבש על הראש, הוא לא נמצא בתוך הראש, כך היא גם ספירת כתר, כי האורות שיורדים אלינו מבורא עולם, הם מתלבשים על הראש שלנו. השפע, החוכמה, ההשראה, הם בעצם מתלבשים על הראש שלנו, ולכן זה כמו כתר שיושב על הראש. אז יש להם את הכתר, ויש להם את העגול, יש להם מין כדור עגול כזה מוזהב, מזהב שהם מחזיקים בעת ההכתרה, והסמל הזה של הכדור העגול הוא בעצם העולם, ועל העולם יש עדיין איזשהו כתר. זאת אומרת, המלך אולי מולך על העולם, אבל הוא מולך רק בזכות הכתר שיושב מעל העולם, ושוב, זה ניתן לו בזכות ולא בחובה, ובאיזשהו מקום זה הגיוני. אם אנחנו אומרים שהבורא הוא מלך מלכי המלכים, והוא מלך את המלכים, מלכים נולדו ולא נבחרו, ששלוש שלמות של מלוכה שעוברות בדם, והנשמה יורדת לשחק את התפקיד הזה כאן. אבל מי המליך את הנשמה ושלח אותה לתפקיד הזה? אז כמובן שהבורא. אז מה אנחנו לוקחים מעצמנו? אנחנו לא מלכים, אנחנו מלכים במציאות שלנו. זאת אומרת, אנחנו שחקנים ראשיים במציאות שלנו. אם יש לכם את ההרגשה שלפעמים אתם, דברים נעשים לכם, ודברים משפיעים עליכם, ואתם נורא נורא בצד, ומי מתייחס אליכם בכלל, אז יש לכם טעות. אתם המלכים של המציאות שלכם. זאת אומרת, העולם נברא עבורכם, עבור כל אחד ואחד מכם, ובעצם אנחנו השחקנים הראשיים של ההצגה שלנו. אז אני מזמינה אתכם באמת לקחת את הכיסא ואת המקום הראשי, את התפקיד הראשי בהצגה של החיים שלכם, ולשאול את עצמכם, מה הייתי עושה אחרת? לו הייתה לי את היכולת לשלוט בהצגה הזאת, והאמת היא שיש לנו את היכולת לשלוט בהצגה הזאת. אנחנו נדבר היום קצת על סוד האישה, ונראה איך היא שולטת במציאות הזאת. אז כאשר בן אדם מתחיל להבין את זה, הוא מקבל תחושה של כוח. והבעיה בכוח זה שהכוח הוא משקר. הכוח הוא אינסופי. ואנחנו רואים הרבה פעמים אנשים, לא נציין שמות ולא שום דבר, רק אני אומרת שאנשים בתפקידי כוח, הרבה פעמים הכוח משקר אותם. הם מתחילים להתנהג לא יפה, הם מתחילים לעשות מה שבא להם, הם שוכחים בעצם להסתכל על מי שעבורו הם נמצאים בכלל בתפקיד של הכוח. הם שוכחים את העם, נקרא לזה, או שוכחים את זה שנמצא שם מעבר השני וזקוק להם. כי הם הולכים, הם עסוקים במלוכה עצמה. ויש לנו גם ביטוי לזה. זאת אומרת, תחשבו על זה, אפשר לחשוב על פוליטיקאים, ואפשר לחשוב ממש על כל בן אדם שהוא. אפילו הקטן ביותר, שבן אדם בעצם, קוראים לזה עבד כי ימלוך, שבן אדם בא והוא משתכר מהכוח, ועד שהוא שוכח מאיפה הוא בא, ואז עבד כי ימלוך, הוא פשוט מתאכזר לעובדים שלו. הוא שכח שמי ששם אותו שם זה העמיתים שלו, כי הוא היה טוב איתם. אז זה ככה, בגדול, העזרות על המלכות, שאנחנו צריכים להיות תמיד בענווה, צריך להיות נקיים, תמיד צריך להסתכל על העם. אני זוכרת שקראתי איזשהו מחקר, והמחקר הזה היה בעצם מחקר של מנהיגות, והוא קבע מהם התכונות החשובות ביותר למנהיג. ומה שמעניין שם במחקר הזה, זה שהמחקר בעצם חקר הרבה מאוד מנהיגים ברחבי העולם, וגם מלכים, והוא גילה שהתכונה החשובה ביותר למלכות, למלוך, למנהיגות, היא ענווה. ענווה. כי ברגע שבן אדם ענב, אז הוא באמת יכול להקשיב לבן אדם השני, הוא באמת יכול לראות אותו. ודווקא אז לנצל את הכוח, את עמדת הכוח שהוא נמצא בו, לטובתו. זה ממש, ממש היה מחקר מעניין, וזה ככה משליך על משה רבנו, שהיה המנהיג שלנו בהי הידיעה, שהוביל אותנו ממצרים, מהנקודה הכי נמוכה מבחינת הודעתית, לנקודת הפתיחה שלנו לארץ ישראל. ועשה איתנו את כל הדרך במדבר, את כל הדרך הקשה הזאת, והיה בהחלט מנהיג של כל הפלגים בעם, של 12 השבטים. אז ככה, זה הסיפור של המנהיג הטוב ביותר בעולם, שאנחנו רק יכולים ללמוד ממנו, כי הוא בעצם כמנהיג אמרו עליו שהוא היה הבן אדם הענב ביותר בעולם. ומה הכוונה הבן אדם הענב ביותר בעולם? זאת אומרת שלא היה יותר ענב ממנו וגם לא יהיה, כי התורה היא נצחית. אז למלכות יש עוד סיפור, והסיפור הוא בעצם הסיפור של האישה. והיום אני רוצה באמת להיכנס קצת למשמעות הקבלית של האישה ביהדות, ואני מאוד מקווה שזה משהו שיעזור לכם בשלום בית, אם תראו את הדברים, איך שהבורא התכוון אליהם, איך שהבורא התכוון לברוא אותם, ככה, אז יהיה מאוד מעניין. אבל לפני זה, אני רוצה שאנחנו ככה נתחבר לאנרגיה נשית, שהיא אנרגיה רכה יותר, ומה שהיא מביאה איתה. בואו נשמע עכשיו את מירי מסיקה, בשירה שיר לשירה.
דברי עכשיו ילדה, אני שומע כל העולם מקשיב למלמולך. דברי מלאך שלי, אני יודע שלא תמיד מקשיבו לקולך. דברו שפתיים דברו עיניים, כל עוד חלב נוטף מחיוכך. חבקי את כל פחדיי בשתי ידייך, חבקי דובים גדולים מתוך שנתך.
עכשיו בשידור מחשבת הבריאה בהגשת רחלי רביב גרינברג.
איזה שיר, אני במשך שנים לא הצלחתי לשמוע אותה בלי לבכות. אז פשוט איכשהו היא נוגעת בכל נימי הלב, אז פשוט לא יאמן. אז כמה דברים שאנחנו לומדים על סוד כוחה של האישה לפי הקבלה. קודם כל, אנחנו לומדים דברים לפי המיקום של המלכות בעץ. זה שהיא התחתונה ביותר. ואולי בגלל זה אנשים חושבים שהיא הנמוכה ביותר, שהיא פחות מתייחסים אליה לאישה, ובגלל זה יש המון שוביניזם, אבל זה ממש לא. זה שהמלכות נמצאת, בעצם היא התחתונה ביותר, זאת אומרת שכל האורות שנאספו בכל העץ, היא זאת שמקבלת אותם. ולפי הקבלה, ההגדרה הקבלית של האישה, זה אישה היא מקבלת, והזכר הוא הנותן. וזה לא הגדרה כללית, זה לא משהו, זה משהו כללי, זה לא משהו שוביניסטי. אנחנו עכשיו, לדוגמה, כשאני נמצאת עכשיו בשידור רדיו, אני נחשבת הזכר, ואתם נחשבים הנקבה, כי אני עכשיו נותנת, ואתם עכשיו שומעים, אתם עכשיו מקבלים. אז ככה, בתגובות, אני רואה שוניטה צופה איתנו, ומולי, שלום, ברוכות הבאות לשידור, והדס, תודה רבה לך. תכתבו לנו ככה בתגובות, מה לדעתכם סוד האישה, מה סוד הכוח שלה, מה נותן לה את הכוח שלה לדעתכם. אז היא בעצם, אם אני ממשיכה את הליין הזה של המחשבה, אם אתם הנקבה ואני הזכר, זאת אומרת שהיא צריכה לקבל על מנת לתת. לכל בן אדם יש בעצם בתוכו את החצי הגברי ואת החצי הנשי, את החלק המקבל ואת החלק הנותן. צריך לשים לב שאנחנו רק לא מקבלים כל הזמן, כי יש נטייה ככה כל הזמן לרצות לקבל, זה מקום שהוא נורא נוח לרצות לקבל, אבל דווקא המקום שהוא נותן לנו המון אורות והערה ועושה לנו טוב לנשמה ונותן לנו בעצם לקבל עוד אורות, זה דווקא המקום של הנתינה. אז אם אדם רוצה רק לקבל לעצמו, שזה בדיוק הבעיה של המלכות, הכלי בסוף יישבר. זאת אומרת, לתת ולתת ולתת, כמו שאנחנו לדוגמה נותנים לילדים שלנו. כשאנחנו נותנים לילדים שלנו ילד, שכל הזמן נותנים לו בלי סוף, ולא אומרים לו לא, ולא שמים לו גבולות, הוא ילד שיישבר בסופו של דבר. הוא ילד שיצא לרע, הוא ילד שיקרה לו משהו. חייבים לשים לו גבולות. הוא גם צריך את הגבולות האלה כדי להתפתח כמו שצריך. הרי בחיים האמיתיים הוא לא יקבל את כל מה שהוא רוצה כל הזמן. בחיים האמיתיים יגידו לו לא. ולכן אנחנו אלה שצריכים, כשאנחנו מחנכים אותו, אנחנו צריכים להיות אלה שאומרים לו את הלא ושמים לו את הגבולות. ובעצם המקום הזה של הרצון לקבל לעצמי הוא נקודה מאוד מאוד חשובה בתורת הקבלה. תורת הקבלה אומרת שבעצם כל הבעיה של העולם הזה זה שיש המון רצון לקבל לעצמי. כי רצון לקבל לעצמי זה ראשי תיבות רשע. רצון של עצמי. זאת אומרת, כל הבעיות בעולם הזה מתחילות ברצון לקבל לעצמי. אם ניקח לדוגמה גניבה. בן אדם רוצה לגנוב משהו שהוא לא שייך לו. רצון לקבל לעצמי או לא רצון לקבל לעצמי? ברור. הוא רוצה של עצמו. לא אכפת לו מאף אחד אחר. הוא לא חושב על הבן אדם השני. אז ניקח עוד איזושהי דוגמה. הפלסטינים, מה הם רוצים? רוצים את האדמה שלנו. מהנחל עד לים. הם אפילו לא מסתירים את זה. לא מעניין אותם מי יושב באדמות האלה. הם רוצים את האדמה הזאת, ושהאדמה הזאת תהיה שלהם. אז מה? זה הרצון לקבל לעצמי. לא אכפת להם מאף אחד, ולא אכפת להם מי יושב שם, ולא אכפת להם מה קורה שם. בכלל, כל מה שאכפת להם זה רק הרצון הזה, וכולם צריכים להלל את הרצון הזה. מה לגבי הנאצים? הנאצים של גרמניה, הם רצו עולם בלי יהודים. למה? ככה הם החליטו. זה מבחינתם עולם טוב יותר, היה עולם בלי יהודים, גם בלי צוענים, בלי נכים, בלי הומואים. כי ככה הם ראו את העולם. אז יותר נעים להם בשביל העם שלהם, הם רצו לקבל בשביל העם שלהם, אבל זה עדיין היה בשביל עצמם. וככה הם ראו עולם טוב יותר בעיני רוחם, ולא אכפת היה להם מי נפגע בתהליך. להפך, הם עושים דבר טוב, אבל זה רק מתוך הרצון לקבל לעצמי. אז אנחנו מתחילים לראות איך הבסיס המשותף של כל הרוע העולמי שנמצא היום ונחשף בשיא הכוח שלו, הוא בעצם המקום של רצון לקבל לעצמי. עוד דוגמה, סטלין. סטלין רצח הרבה מאוד אנשים מהעם שלו, הוא אפילו לא רצה לטובת העם שלו, הוא רצח אנשים מהעם שלו, מיליונים. ולמה? פשוט, כי לא חשבו כמוהו. אנשים התנגדו לו. אז אתם מבינים כמה זה מסוכן? כמה החשיבה הזאת של הרצון לקבל לעצמי, בלי להסתכל על אף אחד אחר, היא מאוד מסוכנת. אז המלכות באה ללמד אותנו שהתפקיד של האדם הוא בעצם להפוך את הרצון לקבל לעצמי לרצון לתת. אז איך עושים את זה? במיוחד זה אחד השיעורים של האישה, כי האישה היא תהיה מאוד חזקה בשניהם. היא תהיה מאוד חזקה בטיפוח עצמי, בלהסתכל על עצמי, להסתכל על הרגשות שלי, לדבר על זה, אבל היא תהיה גם מאוד חזקה בנתינה. היא תהיה עוד מאוד חזקה כאימא. מולי כותבת, כיף תמיד לשמוע אותך, תודה רבה על הנתינה שלך, וואי, תודה רבה מולי, ריגשת מאוד, תודה. אני מזמינה אתכם לכתוב ככה בתגובות, אני אקריא אותם, מה הכוח של האישה. אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו הופכים את הרצון לקבל לעצמי לרצון לתת? תחשבו לרגע על כוס. בואו ניקח דוגמה של כוס. מה קורה לכוס? שכל הזמן שופכים אליה מים. אם אנחנו נשפוך כל הזמן מים, הכל ישפך החוצה, כי בסופו של דבר אין בכוס מקום. אז איך הכוס הזאת יכולה לקבל מים בלי סוף? האם כל פעם נרוקן אותה ונשפוך את המים למקום אחר, מה נעשה עם כל המים שנמצאים שם? אז בעצם הסוד של אותה הכוס הוא להפוך את הכוס לצינור. ברגע שהכוס הופכת לצינור, אז בעצם עוברים שם כמויות של מים, והיא יכולה להכיל אינסוף מים, בלי להתמלא, בלי להישבר, בלי שיקרה לה שום דבר, אפילו הצינור הקטן ביותר. וכאן אני רוצה שתעצרו שנייה ותחשבו על עצמכם. איפה? אפילו במקום הקטן ביותר אתם יכולים להעניק ולתת כל הזמן, במקום הזה יהיה לכם שפע עצום ממנו. אני ברגע שנחשפתי לחוכמה האדירה הזאת של הקבלה, של הרוחניות, אמרתי שאני חייבת ללמד את זה. וככה, בגלל שאני מלמדת את זה, אז בעצם זה שפע עצום של ידע שעובר דרכי כל הזמן, ומה אומרים על צינור? שהצינור תמיד נשאר הטוב. אז ככה, הידע נשאר אצלי, אבל אני כל הזמן מעבירה אותו, ובמקום הזה באמת יש המון המון שפע. ואז מה קורה כשכוס הופכת לצינור? היא הופכת בעצמה למשפיעה. אז כך גם האישה. האישה היא שותפה פעילה בתהליך בריאה של אדם החדש. גם הגבר, אבל לאישה יש תפקיד גדול יותר. אישה צריכה לשאת בתוכה למעשה שתי נשמות, ולעיתים יותר. ומשום שכך, יש לה ממש חלק באלוקות. אני מדברת כמובן על תהליך הלידה, שהיא שותפה מלאה, שלושה שותפים לאדם בבריאה, בבריאת אדם חדש, אדם, האישה שלו והבורא. אבל היא ממש צריכה ככה לשאת את שתי הנשמות בתוכה, וזה בעצם מבחינה רוחנית ההסבר לדיכאון אחרי לידה. אחרי שאישה הייתה מחוברת לבורא בתהליך הלידה, לא משנה כרגע אם זה קיסרי או לידה רגילה, אני יודעת שלהרבה נשים יש ממש רגשות אשמה על זה שהם לא ילדו בצורה טבעית, הם ילדו בצורה קיסרית, אבל זה בכלל לא משנה. הם עדיין שותפות פעילות בבריאה של בן אדם חדש והבאה של נשמה חדשה לעולם הזה, וזו זכות נורא גדולה. אז האישה בעצם מקבלת אורות עצומים, כי בעצם מי שנותן לה את היכולת ללדת זה הבורא. ואחרי הלידה היא מתרוקנת מאותה מורות, היא מתרוקנת גם מהנשמה שהייתה בתוכה, וההתרוקנות הזאת, הבור הזה, בעצם גוררת אחריה נפילה עצומה, והרבה פעמים היא מביאה לידי דיכאון, וזה מה שאתם מכירים בתור דיכאון אחרי לידה. מה שנקרא, מאיגרא רמא לבירא עמיקא. אז יש לנו מצד אחד את הזכות והכוח של האישה לשאת את ההיריון הארוך ולעבור ככה בתוכה את כל התהליכים, אבל היא בעצם, יש את הנפילה הגדולה אחרי שהבורא מתפנה משם ולא מקבלים כל כך הרבה אורות, ואז בעצם נכנס כאן הדיכאון. אז מה צריך לעשות? מה אפשר לעשות בעצם? מה שאפשר לעשות, וזה בעצם הסוד של יציאה מדיכאון אחרי לידה, זה להתחבר חזרה לאותם אורות, להתחבר חזרה לאורות של הבורא, למצוא את נקודת החיבור וההתמלאות הזאת. ומי שלא מתחברת לבורא, צריכה לעבוד על חיבור חזרה לילד ולאהבה. אז מי שמכיר את הסיפור לידה שלי, בעצם סיפור שכתבתי אותו ככה ממש לעומק, בספר שלי, נבראנו בצלמו, אז הוא יודע שבעצם עברתי 10 מכות מצרים שהתחילו בלידה של הבן שלי, ובעצם כל העולם נפל עליי, פשוט נשברתי במקום הזה. אחרי שילדתי, פתאום נחתו עליי 10 מכות מצרים, גם הדודים שלי נפטרו, גם קיבלתי תביעות מחול, גם היה איזשהו אבחון לבן הגדול שלי, גם הבן הקטן שלי ראו שיש לו איזשהו מום בלב, היו לי תאונות ברכב, יצאו עליי בקבוצות חברתיות מאוד גדולות, עשו לי שיימינג, חברים עזבו אותי, מה לא קרה לי באותם רגעים, ואולי הדבר הגדול ביותר היה שגם גילו לי איזשהו גידול טרום סרטני, ופשוט נפלתי, באותו זמן פשוט נפלתי לדיכאון, כי אחר כך הייתי צריכה להתאשפז שוב, כי מה שקרה בעצם ככה נפתחה לי הצלקת, סליחה על התיאורים, שהבטן נפתחה לי חזרה והייתי צריכה להתאשפז, ואז במקום הזה פשוט נשברתי, בכיתי 3 ימים, בכיתי ובכיתי לבורא עולם, ושם במקום הזה, בנקודת שבירה הכי נמוכה שלי, וזה צריך לדעת, זה באמת לקח לכולנו, שבנקודת שבירה הכי הכי נמוכה שלי, שם שמעתי את הקול שקורא לי, ומושיט לי את היד לעזרה, שם שמעתי את בורא עולם, שבעצם התחיל להגיד לי, איפה את? והתחיל להוציא אותי מתוך כל הסיוט הזה. אבל במקום הזה שאני צריכה להתמודד עם כל המכות מצרים שנחתו עליי, בעצם אני הייתי צריכה להתמקד במשהו אחד, כי לא יכלתי להתמקד באותם 10 מכות, גם בהחלמה שלי, גם בילד הגדול, גם בילד הקטן, גם במה שהולך ברשתות החברתיות, גם בשיימינג שעשו לי, גם באבל, זה היה יותר מדי עבורי. אז מה שעשיתי, פשוט התמקדתי רק בדבר אחד. והדבר האחד הזה, זאת אהבה. זה מה שהציל אותי בעצם מהנפילה, מהדיכאון. כי בעצם כל מה שקיים בעולם הזה זה רק אהבה. וכשאני ישבתי כל היום בחדר והענקתי את הבן שלי, והתחברתי אליו, ודחיתי את כל הבחוץ, לא רציתי לשמוע שום דבר. אמרתי לבורא עולם, כך, אתה הבאת לי את כל הצרות האלה, אני רוצה שאתה זה שתתקן אותם. ובמקום הזה שאני יושבת ורק מתחברת לאהבה, רק חושבת אהבה, רק משדרת אהבה בתוכי, זה מה שהציל אותי מהנפילה. האהבה הזאת. אז באמת, קחו את זה לאן שאתם רוצים לקחת את זה. באמת, כשאנחנו מתחברים לאהבה, אז באמת כל העננים שנמצאים בחיים שלנו יכולים ככה ללכת, הם יכולים להתפוגג, כי אנחנו בעצם מצליחים לראות את הדברים אחרת. זה ממש כמו לשים משקפיים אחרות, לשים משקפיים ורודות. קוראים את זה ששמים משקפיים ורודות ואז העולם נראה אחרת. אז בעצם כשאנחנו שמים את המשקפיים של האהבה, אז העולם נראה אחרת ואנחנו יכולים ככה להתחיל ולצאת מתוך הדיכאון. אהבה לבן אדם אחר, אהבה לחיה, אהבה לילד. כל דבר שאנחנו נותנים בעצם, וכל דבר שאנחנו מושקעים בו, זה לתת את האהבה. ואת התובנות האלה בעצם כתבתי בספר שלי, נבראנו בצלמו. אז זה ככה הכוח של האישה, הכוח של האהבה, הכוח של הנתינה של האהבה, החיבור המאוד מאוד עמוק הזה לרגשות שלה. ואנשים, אני חושבת, הרבה פעמים מסתכלים על נשים שהן רגישות מדי. גם לי תמיד אומרים, רחלי, את רגישה מדי. ואני אומרת להם שרגישות זה כוח. רגישות זה כוח אינסופי. כי על ידי רגישות, אם אתה מצליח להתחבר לרגישות שבך, ואני אומרת את זה גם לנשים וגם לגברים, אבל התוכנית של היום מדברת דווקא על נשים. נכון שהרגשות שלנו, אנחנו מרגישים אותם הרבה פעמים, הרבה יותר חזק והרבה יותר כואב. אבל הרגישות שבנו היא מסוגלת לתת לאנשים אחרים הרבה יותר רוח וחמלה. תארו לעצמכם עולם בלי חמלה ורוח, גם להפיץ אותה בעולם, וגם ככה להתחבר למקום הפנימי הזה ולהרגיש בן אדם אחר, להיות באמפתיה כלפיו, זה להוציא את כל 13 מידות הרחמים של הבורא. יש לנו את הזכות לעשות את זה בתוכנו. להתחבר לאהבה הזאת שבתוכנו ולהוציא אותה החוצה. אני חושבת שאין באמת נפלא מזה, ולכן אל תגידו מעכשיו שאתם רגישות מדי, אלא אני באמת מזמינה אתכם לראות את היתרון ברגישות הזאת, היתרון של להרגיש אנשים אחרים, וגם אנחנו נדבר בתוכניות אחרות על איך הרגישות הזאת גורמת לנו להיות יותר בהזנה לעולמות עליונים, והיכולת לקבל מהם מסרים, לקבל מהם אינדיקציה, לקבל מהם הכוונה מהעליונים רק על ידי הרגישות. כי הבורא נמצא בגן עדן, גן עדן זה מלשון עדנה, בעדינות, הוא נמצא בשקט, הוא לא נמצא בעולם הגס הזה. אם אנחנו רוצים לשמוע את הבורא, אנחנו צריכים להיות בשקט, בעדנה. אז ככה, זה הייתה נקודה אחת. הנקודה הנוספת היא שבגמרא כתוב, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתן. אז אני רוצה עכשיו לעבור ולדבר על החיבור הנפלא בין איש לאישה, ולראות איך אנחנו בעצם מצליחות, אנחנו אנשים, להפוך את החיבור הזה לשלום בית. אז מה זה אומר איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתן? מה הכוונה? לפני שאני אסביר, ואתם תחשבו שאני הבא בבובה, אני אסביר משהו. אנחנו מתייחסים גם לשורש המילים בעברית. האותיות של המילה בעברית, עברית היא לא שפה הסכמית. זאת אומרת, מה זה שפה הסכמית? זה שפה שאני ואתה החלטנו והסכמנו ביחד שהמילה yes, המשמעות שלה היא כן, אוקיי? היא חיובי, היא משהו חיובי. והמשמעות של הצליל no, הוא משהו שלילי. בסדר? זה שפה הסכמית. אז כל השפות בעולם הן שפות הסכמיות, חוץ מהשפה העברית, שהיא לא שפה הסכמית, אלא היא שפת הבריאה. היא שפה שבאמצעותה הבורא ברא את הבריאה. אנחנו לא הסכמנו על המילים האלה, זה פשוט הגיע אלינו מלמעלה. ולכן, לכל אות ואות יש לה משמעות מסוימת. כל אות ואות יש לה את, את המיקום שלה, והיא מתארת את היסוד שנמצא בתוכה. לדוגמה, פייר. פייר, אנחנו יודעים שזה אש, אבל המילה בעברית מתארת את האש עצמה, כי בתוך האש יש את השין, והשין היא זאת ששולטת ביסוד האש, והיא גם יצרה את יסוד האש. אז העברית לא באה לתאר משהו. היא השפה שבאמצעותה הבורא ברא את העולם. אנחנו יודעים שהבורא ברא את העולם ב-32 נתיבות חוכמה, שהן 10 ספירות, ו-22 אותיות א' ב', כך מספר לנו ספר יצירה. אז אנחנו חוזרים חזרה לאותה אמרה של הגמרא, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתן. ומה משותף לאיש ואישה? עכשיו תהיו איתי. איש ואישה, זאת אומרת מבחינה דקדוקית, מה שמשותף זה אותיות א' שין. אוקיי? זאת אומרת אותיות אש. אז אם איש ואישה זכו, כלומר זכו מלשון הזדככו, זאת אומרת שהם ויתרו על הכעס, על האגו, על המטיפולציות, על אנה המלוך, על מלחמות, על למי יש את המילה האחרונה בבית ומי קובע מה יהיה. אם כל אחד עובד על המידות שלו ומכבד את השני, אז האש מהאישה מסתלקת, והאש מהאיש מסתלקת, וכל מה שנותר זה אותיות י-ה, שי-ה אלה אותיות מאוד חזקות מתוך שם השם, זה השם של השכינה. אבל אם הם לא שולטים באש שלהם, אם הם לא שולטים באותה אש פנימית, במידות, בכעס, אם הם לא זכחו את עצמם, אז האש תשלוט במערכת היחסים הזאת. זאת אומרת, הכעס ישלוט בה. בשבוע שעבר אנחנו דיברנו על תקשורת. כשיש כעס, לא יכולה להיות תקשורת תקינה. גם כעס יכול לנבוע מענה אל מלוך. אם תחשבו על זה לרגע, למה אני כועס על בן או בת הזוג שלי? אני בעצם כועסת כי הוא לא עשה משהו שאמרתי לו לעשות, נכון? למה הוא לא עשה את זה? בוא נתחיל מזה שלמה אני מצפה שהוא יעשה בכלל את מה שאני מבקשת. כאן נכנס בדיוק האגו. ואם אנחנו נחפור יותר עמוק, מאיפה שזה נעצר, שזה מה שאמרתי אז צריך להתקיים, מה שאמרתי אז זה מה שצריך להתקיים, אנחנו נראה שזה יושב על משהו שלמדנו בבית. אם האמא בבית הייתה זאת שאמרה את המילה האחרונה, אז ברור שככה צריך להיות בבית שלי. ואם נחפור עמוק יותר ואנחנו נשאל למה, אם תשאלו את עצמכם למה שהבן זוג יעשה את מה שאומרים לו, אולי תוכלו בעצם להגיע לבסיס של הכל, להגיע לתשובה למה זה כזה חשוב לכם, ואז אתם בעצם תראו שזה לא כזה חשוב שהוא יעשה בדיוק מה שאני אומרת לו. ואז אתם תוכלו לעזוב את כל הוויכוחים התפלים, את האגו, וכל מה שמגיע משחיקה יומיומית. לא להיכנס אף פעם בכעס הביתה, כי האש מאכלת, היא הורסת ושורפת כל פינה טובה. אני רוצה להשתמש בה רק עבור הסמן עבור עצמי. אני רוצה להשתמש בה רק כדי לראות את הכעס. אני רוצה לבדוק עם עצמי האם יש לי עוד מה לתקן, האם הכעס זה משהו שאני עדיין צריכה לתקן, להזיז, לשנות בעצמי, כדי שאני אוכל להיות בן אדם יותר טוב. ואם אתם שואלים את עצמכם האם זה אפשרי? כן, בוודאי, אפשרי עבורכם. למה? כי אם הבורא מאמין בי, אנחנו קמים בבוקר הרי ואומרים, חלקנו לפחות, מודה אני לפניך, עד רבה אמונתך. אז אם הבורא מאמין בי שאני יכולה להצליח, אם מישהו מאמין בי שאני יכולה להצליח, אז בוודאי שאני יכולה להצליח. אז בואו נעשה כזה, איזו הפסקה מתודית נחמדה לכמה בדיחות קצרות. האישה, אתה רוצה ארוחת ערב? הבעל, מה האפשרויות שלי, האישה, כן או לא? עוד בדיחה. בעל ואישה יושבים ביחד וצופים בתוכנית. האישה, אתה יכול להביא לי כוס מים? הבעל, כן כפרה, אני מביא לך כוס מים ומשכך כאבים. ממש מגיד לי, ממש פתים לי להגיד כפרה. אישה, מה קשור המשכך כאבים? הבעל, כדי שלא יחב לך לראות אותי יושב. וואלה. אז כוח האישה, איך אישה יכולה לחזק את הכוח שלה? ועברה אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אומרים המפרשים, אדם זה השלם, הצלם המלא של אלוקים. זכר ונקבה, ישות אחת שנקראת אדם. הישות נפרדת לשני חלקים. היא נפרדה לשני חלקים בירידה לעולם הזה, ואמורה להתחבר בחתונה. בחתונה, שתי חלקי נשמה מתחברים לשלם אחד, וברוחניות ידוע שאין הברכה סורה, אלא על כלי השלם. לכן, בזוהר כתוב שאם לא נשא אישה, אין לו ברכה, טובה ושמחה, אם לא הגיע לחיבור המיוחל. זאת אומרת, האישה שלנו, הסוד שלה היא שהיא השפע של הבית. האישה היא זאת שהיא הכלי לכל השפע, אז אם יהיה לה טוב, יהיה בבית שפע. חבל שאני לא מצליחה להסביר את זה לבעלי. צריך להיות לי טוב. המהות של האישה זה המלכות במדרגה התחתונה, ובעליונה זה הבינה. ההבנה זה השלוש ספירות העליונות. המהות שלה זה כלי לקבלה. לקבל, אבל על פי הקבלה צריך לקבל את זה בצורה נכונה. אחרת האור בורח מהכלי. אנחנו דיברנו על זה שבוע שעבר. בשבועות שקודמים תחפשו את התוכנית שמדברת על כלים ואורות, איך נכון לקבל את האורות לכלים ואיך לא נכון לקבל את האורות לכלים. אבל לא סתם לקבל. לאישה יש דרך מיוחדת לקבל. במגילת רות כתוב, ותלכנה שתיהן יחדיו. וזה סוד האישה. התיקון של המלכות זה להתחבר לבינה. רק אז היא תיפתח. זאת אומרת, בואו נתרגם את זה למילים נורמליות, בינה. זה המקור של הרצון להשפיע. זה המקום של השפעת התבונה בעולם. והמלכות זה הרצון לקבל לעצמי. אם המלכות לא מחוברת לבינה, אז היא תהיה מלאה בדינים וקליפות. ולכן האישה קרובה יותר ליגון והנחה. אם היא לא תעשה את המהלך הנכון, היא פשוט מרגישה את הקליפות בתוכה, היא מרגישה את מה קורה כאשר היא ברצון לקבל לעצמי. היא נתונה יותר לסערת רגשות. זה הסיבה שנשים נחשבות רגשניות יותר. כי יש להם נטייה יותר להתקרב לקליפות. היא נמצאת הרבה יותר קרובה לעולם החומר. ובעולם החומר הסיבה היא כביכול ההורמונים של האישה. אבל אין לנו דבר למטה שהוא לא נובע מהשורש הרוחני שלו למעלה. ואם המלכות לא מתוקנת, האישה תהיה הרבה יותר רגישה ונתונה למצבי רוח. כשהאישה מתוקנת, האישה יודעת לשלוט במצבי הרוח שלה, יודעת לשלוט בכעס, בעצבים, בעצבות, והיא גם, בואו, היא גם יודעת לשלוט בגבר שלה. יודעת מה עושה לו טוב, ויודעת איך להפעיל אותו. היא יודעת לקחת את הרגישויות ונטייה להגיב על כל דבר, ולקחת קשה כל דבר, ואז היא הופכת לכלי לשפע. אז מה אפשר לעשות כדי לתקן את המצב רוח, לתקן את המידות? אחרי הסדרה הזאת שעשיתי של שבע ספירות תחתונות, אנחנו נדבר על המידות. זה בעצם יהיה השלב הבא בתוכניות האלה. מה זה המידות? איך מגיעים למידת סבלנות? יש לנו המון המון לימוד פה, זה ממש לא על רגל אחת. כרגע האישה רק צריכה לדאוג לתקן את האש שבתוכה. האיש מתחייב בכתובה שלו לתת מזונה, פרנסתה, הענותה, והתפקיד עונתה, והתפקיד של האישה זה לקבל מבעלה. התפקיד שלה זה לתפוס את האורות מהבעל ולעטוף את זה, להפוך את זה לחיים. אלה הם חוקי הטבע. וזה נקרא לעשות רצון בעלה. זה לא לעשות כל מה שהוא רוצה, אלא אישה בחוכמה בנתה ביתה, לקחת את האורות האלה שהוא נותן, ובחוכמה לבנות את הבית שלה. זה הרעיון, זה לא משהו שוביניסטי, זה משהו שהוא על זמנית. תבינו, התורה היא על זמנית. אם יש פה אנשים שולטות, ואם יש פה גברים של שולטים, התורה תמיד תהיה על זמנית. בית, בלשון הקבלה, זה היכל של נשמות. ביהדות יש כבוד לאישה, כי היא עקרת הבית. עקרת הבית זה לא אחת שכל היום עושה מדיח ועושה כלים ודואגת לילדים, אלא עקרת הבית מלשון עיקר הבית. היא עיקר הבית, כי היא הכלי של השפע, אז ברור שהיא תהיה עיקר הבית. אז הבעל הוא זה שמביא את האור, והאישה עושה איתו משהו, היא מגדלת אותו. כי יש לה את הכוח לגדל דברים, זאת אומרת אור קטן שיכול לגדול למשהו מאוד גדול, כמו שמגדלת את הבנים. בנים בלשון הקבלה, זה גם התובנות והפירות של הזוגיות. לדעת גם לסובב את בעלה למקום הנכון, להפנות את הרצון שלו והיכולות שלו למקום הנכון. הרי הם אחד, אז בעצם את הספינה הזאת יכולה גם היא לכוון. בהקשר הזה אנחנו נזכיר אישה עצומה ביהדות, אנחנו נזכיר את רחל, אשתו של רבי עקיבא. רחל הייתה ביתו של כלב סבוע, שקראו לו כך, כי כל מי שנכנס לביתו רעב כמו כלב, נכנס, יצא שבע. והיא אומרים שהיא חיה בבית שהיה יכול להכיל את כל ירושלים. כשהיא הגיעה לפרקה, רצה לחתן אותה עם תלמיד חכמים, הכי גדולים והכי עשירים, אבל היא לא רצתה אף אחד. היא רצתה אך ורק את רבי עקיבא. רבי עקיבא אז לא היה רבי עקיבא שאנחנו מכירים מגדולי החכמים והתנאים. רבי עקיבא אז לא היה רבי בכלל, הוא היה רועה צאן בן 40 שלא ידע קרוא וכתוב. היא נאמר עליה שהייתה ממש נביאה, כי היא ראתה את הפוטנציאל שבו. אומרים שרק בזכותה הוא נהיה רבי עקיבא, גדול התנאים, שעליו נאמר שהוא היחיד שנכנס לפרדס ויצא מהפרדס בשלום. היו לו 24 אלף תלמידים. הוא עמד בראש הסנהדרין, זה אדם, בן אדם עצום. הוא גם תקנה לנו את סדר פסח. אני באמת ממליצה לקרוא את הספר של יוחי ברנדס, שכתבה עליו ספר נפלא, הכניסה לפרדס, שכחתי איך נקרא הספר, ספר אבל על הפרדס ועל רחל ועל רבי עקיבא, ממש ממחיז את זה. אז היא שלחה אותו ל-12 שנים, היא חיה בעוני וגידלה לבד את הילדים שלו, רק כדי שילמד ויעשה ממנו מישהו. היא שלחה אותו והיא הייתה זאת שהייתה צריכה לעבוד בפרח כדי להביא את הפרנסה, וכשהוא חזר, היא שלחה אותו לעוד 12 שנים. אבל אל תחשבו שזה קל. עד היום הרבה נשים, בעיקר חרדיות, לוקחות על עצמם את העול הזה, את העול של הפרנסה, וזה קשה נורא. יש הרבה בנות שהן נמצאות במקום לתשושי נפש בגלל זה. אבל ואהבת לרחה כמוך מתחיל מהבית. גם הגבר צריך פה לדאוג לאישה ולראות אותה, ולא להביד אותה בפרך. הרעיון הוא שהיא היא כל כך חשובה, הרעיון הוא שבעצם רחל ויתרה כל כך הרבה, וגם רחל המקראית, האמא שלנו המקראית, ויתרה כל כך הרבה, כדי שיהיה טוב לעם שלם. היא ידעה בדיוק מה הולך לצאת ממנו. אם לא היא, לא היה לנו רבי עקיבא, אחד הענקים של הדורות הקודמים. אז גבר הוא בעצם שום דבר בלי אשתו, ודווקא בגלל זה צריך לעשות ואהבת לרחה כמוך, לכבד את האישה, שהיא השפע של הבית, לא בגלל שהיא עובדת בפרך, אלא כי היא מכבדת את האורות מבעלה. ואיך אומרים? אומרים שמי שמלך, אז מי שיש לו מלכה בבית, אז כנראה שאתה המלך. אז יש לנו ככה ממש כמה דקות בודדות. אני רוצה לסיים בנימה אופטימית בפינת הנבואה. אני צריכה פה איזה אות. אני אגיד לשוקי שיחרין לי איזשהו אות. פינת הנבואה. אז הנה אנחנו כבר חוזים ויש לנו הסכמים של החטופים שחוזרים, אבל את העסק שלנו עם בורא עולם אנחנו חתמנו לפני כ-3,370 שנה במעמד הר סיני. הוא שלח לנו את הנביאים, ודרך הנביאים שימו לב מה הובטח לנו ביחזקאל, וידעו כי אני אדוני אלוהיהם בהגלותי אותם אל הגויים וכי נסתים על אדמתם ולא אותיר עוד מהם שם. גוג ומגוג. אז גוג ומגוג זה הנבואה של עכשיו, כשמדברים על היום ההוא, זה נבואה של עכשיו. המלחמה הזאת, וההבטחה של הבורא, להחזיר את כולם, הוא בעצם מתחייב לנו כבר אז, לפני 2,000 שנה, שיחזקאל היה נביא, הוא התחייב לנו שכולם יחזרו הביתה. חטופים ואנשים שגרים בחול ואנשים שגרים באדמות שהם לא ארץ ישראל, כולם יחזרו הביתה, לא יישאר שם אף אחד. וגם ישעיהו שמדבר על גוג ומגוג, הבורא מבטיח לו שבאחרית הימים הוא יחזיר את כולם לארץ ישראל, וככה כתוב, והייתה מסילה לשאר עמו, אשר יישאר מאשור, כאשר הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים. ובעצם הפסוק הזה יש לו כל כך הרבה משמעויות קבליות, כשאתם ממש יכולים לקרוא אותו בכוונה מלאה. אז אנחנו ככה נשמע שיר אחרון לפני שאנחנו ניפרד, שיר סיום. We'll be right back. המחשבות שלנו, כמה הן חזקות, חזקות מהרוח.